כן, הרב שלמה לוינשטיין, תיאור הקרבת קורבן פסח.
שיר מזמור לבני קורח.
ערב.
גדול השם ומהולל מאוד.
ערב ראש חודש ניסן, תשס"ה.
יפה נוף, משוש כל הארץ. הר ציון, ירכתי צפון. כולנו יודעים שהר ציון לא נמצא בירכתי צפון. הוא בכלל לא בצפון, ובטח לא בירכתי צפון. אז מה עשה פה דוד המלך? גדול השם ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. יפה נוף, משוש כל הארץ. הר ציון, ירכתי צפון, קריית מלך רב, אלוקים בארמנותיה נודע למשגב. מוירי ורבו ישי, רב ניסים קרליץ שאל פעם שאלה. כתוב בסוף מסכת תענית, המשנה שכולנו מכירים, לא היו ימים שמחים לישראל, כי יום הכיפורים הוא כ-15 באב, שבהם בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. שואלת הגמרא, מילא יום הכיפורים באמת יום שמחה גדולה? למה? שיום הכיפורים זה יום סליחה, מחילה וכפרה, אז ברור שרוקדים, נו, מה השאלה? אבל 15 באב, מה השמחה? מה מיוחד ב-15 באב? אז אומרת הגמרא כמה תירוצים, והתירוץ האחרון שם, רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, ששניהם אומרים 15 באב זה היה היום שבו הפסיקו לכרות עצים למערכה. מזבח החיצון היה ענק, אכל המון עצים, והיו כורתים עצים, אז הפסיקו לכרות עצים למערכה בט"ו באב. למה? כי אז השמש מפסיקה כבר להיות תש כוחה של חמה, וכיוון שתש כוחה של חמה היא לא יכולה לייבש את העצים, ואז יכול להיות שיהיו תולעים, ותולעים הרי אסור שיהיה על המזבח, ממילא הפסיקו לכרות עצים. נו, אז מה? אז הסבר אחד, גמרא של מצווה, זה שמחה גדולה. ההסבר השני, אותם אנשים שהפסיקו לכרות עצים, מה עשו? הלכו ללמוד. נו, אז הולכים ללמוד, זה לא שמחה? כל בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. שאל רב ניסים, תגידו, כמה אנשים שם קרתו עצים? זו הייתה קבוצה של 10,000 איש קרתו עצים? לא מסתבר. אולי היו 100 איש, אולי 50, לא יותר. 50 איש הלכו ללמוד תורה. איך קוראים לזה בעברית מדוברת? פתחו כוילל. אתם מכירים מישהו שרוקד כשפותחים כוילל? אז אם היו אומרים, כן, אבל החזון איש, איך שהוא שמח שהוא שמע שפתחו כוילל? בסדר, יכול להיות חזון איש, לפי העירת שמיים שלו. אבל אתה אומר שכל בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. אז מה, כל בנות ירושלים היו בדרגה הזאת? יום הכיפורים זה בכלל לא שאלה, אומרת הגמרא. אז ברור, נו, יום הכיפורים. יום סליחה, מחילה וכפרה. יש לך... ברור שרוקדים, נכון? אתם גם מכירים היום מישהו שרוקד במוצאי יום כיפורים? אולי בדרך למטבח? מי רוקד בדרך לזה? מה במוצאי יום הכיפור? מוצאי יום כיפור, מי רוקד? אז הם היו אומרים, כן, אבל הבעל שם טוב, מוצאי יום כיפור, אתה יודע איך שהוא היה רוקד? נכון, יכול להיות שבעל שם טוב רקד, ודאי. אבל כל בנות ירושלים? סליחה? אז היו רוקדים, נכון? בסדר? אבל כל בנות ירושלים היו בדרגה של כזאת יראת שמיים לרקוד על סליחה, מחילה וכפרה? ולמה באמת אנחנו לא רוקדים? כי כדי לרקוד על סליחה, מחילה וכפרה לפני כן צריכים מספיק יראת שמיים כדי להבין כמה מלוכלך החטא, וכמה זה לא טוב, וכמה זה לוחץ, וכמה זה כואב, ואז כשיש סליחה, מחילה וכפרה אתה מתחיל לרקוד, זה אוטומט. אבל אם אין לך את היראת שמיים הבסיסית להבין כמה זה מלוכלך, אז אתה לא רוקד כשזה עובר. אז איך כל בנות ירושלים היו בדרגה הזאת? פונה ויז'רוב שאל פעם שאלה במדרש, וגם זה מדרש מאוד מפורסם בפרשת תולדות. ריח את ריח בגדיו יעקב אבינו רימה את יצחק אבינו, ובא והתחפש לעשיו ואמר לו, אנוכי איזו בחוירךו. התחיל ללטף אותו, התחיל להריח אותו. וירח את ריח בגדיו, ויאמר, ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו השם. אומר המדרש, מה זה וירח את ריח בגדיו? אל תקרא בגדיו אלא בוגדיו. הוא הריח את הריח של הבוגדים שיצאו מיעקב אבינו ואמר, ריח השדה אשר ריח גן עדן. איך בבוגדים יש להם ריח גן עדן? אומרת הגמרא, זה יוסף משיטה ויקום משצרורות. מי זה יוסף משיטה? כשהאויבים נכנסו לבית המקדש, הם לא העיזו להיכנס. הם לא העיזו. תראו רבוי סי, אתם יודעים, הפוסוק אומר, ירמיהו הנביא אומר, לא האמינו כל מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. הוא לא אמר איזה סתם דיבורים, לא כתבינו מדווח, זה נביא. לא האמינו כל מלכי ארץ. אני שואל אתכם, לפני שנפלו התאומים, מישהו היה מאמין שזה יכול ליפול? זה היה... לא, מי שראה איזה פעם לא יכל להאמין. מה פירוש? בחצי שעה כל זה התרסק? כאן זה עוד הרבה יותר. שלמה המלך כשבנה את בית המקדש התפלל להשם תפילה ארוכה מופיעה בספר מלכים, ריבונו של עולם, אם לא ירד גשם והיהודים יתפללו אליך דרך הבית הזה, תענה להם. אם יהיה בעיות, יבואו לפה, תענה להם. ואז הוא מוסיף עוד מילה, ריבונו של עולם, אם יבוא גוי, תן לו משהו יבקש. מדייק שם רשי על המקום, גוי, משהו יבקש, תן לו, בלי לבדוק אם מגיע לו. למה? יהודי שבא הנה, אז אתה מבין, אם לא יקבל את מה שהוא ביקש, אז הוא יבין שיש בעיה, כנראה השוויגר עדיין מקפידה על הפעם האחרונה שהוא... אז צריך לבקש סליחה, ואחרי שיבקש סליחה, זה יהיה בסדר. יש לו בעיות אחרות, הוא יעשה תשובה. אבל גוי, הוא לא מבין. אם הוא יבוא הנה ולא יקבל את מה שהוא ביקש, הוא יגיד, אז זה סתם הבית של אבנים. תן לו מה שהוא יבקש. והשם שמע את התפילה הזאת. אז עכשיו תתארו לעצמכם מה שפה קרה. היה גוי בצרפת שלא היה לו פרנסה. הוא בא לארץ ישראל, אז לקח לו חצי שנה הדרך וזה, הוא הגיע. הוא בא לבית המקדש, אמר, ריבונו של עולם, אין לי פרנסה. נהיה לו פרנסה. היה אחד שהבן שלו חלה במחלה מסוכנת, והרופאים באונלולו אמרו שזהו, זה אין סיכוי. אמר להם, למי אין סיכוי? הגיע לארץ ישראל, בא לבית המקדש, ריבונו של עולם, הבן שלי חולה, קוראים לו אחמד בן זה, פתמה, נהיה בריא. והדבר הזה התנהל מאות שנים, לא האמינו כל מלכי ארץ כי יבוא צר ואויב בשער ירושלים. מי יכול להאמין דבר כזה? מקום שבו מה שאמרת התקבל, זאת אומרת האלוקים שוכן בבית הזה. איך שייך להחריב אותו? לא האמינו. הם פחדו פחד מוות. כל החיילים עמדו בחוץ, לא העיזו להיכנס. חיפשו בוגד יהודי שייכנס. אבל אף בוגד לא הגיע, אז הם הציעו הצעה שאי אפשר לסרב לה. מי שייכנס ויחלל את הבית, יהודי שייכנס ויחלל את הבית, ניתן לו את מה שהוא ייקח לעצמו. ואז הגיע. יוסף משיטה, הבוגד. תתארו לעצמכם את השבר, היהודים יושבים בבית, כולם רעבים, צמאים עד מוות, ואף אחד לא העיז להיכנס. פתאום רואים את יוסף משיטה מגיע, רשע, משתף פעולה עם הנאצים, איך אתה מעיז? והחיילים של האויב מוחאים כפיים, איזה יופי, הנה הוא הגיע, והוא נכנס פנימה, הוא רואה מולו את המנורה הטהורה, את כל הרוחניות של העולם הגיע דרך הקנה המנורה האלה, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקינו, תורת חיים זה אחד, ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, שבעת קנה המנורה. הוא רואה את המנורה הזאת והוא מחליט לקחת אותה. יוצא החוצה, רואים את זה האויבים, אומרים, לא, 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 זה טעות, סליחה, לא את המנורה, לא, זה לא התכוונו. זה אין ראוי להדיות להשתמש, בואו תיקח משהו אחר. הפעם תיכנס מה שתיקח. אמר להם, לא די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת, אכעיסנו פעם שנייה? לא די לי? לא די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת? אמרו לו, אתה תיכנס. אמר, לא, אני לא אכנס. לא אכעיס אותו פעם שנייה. ולקחו אותו לנגריה, השכיבו אותו על השולחן, והתחילו לחתוך לו עבר-עבר. ועל כל עבר שהם חותכים הם שמים מלח, והוא צועק. אבל מה הוא צועק? לא די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת? לא די לי! שואל הרב מפונביש, תגיד, מה קרה לאיש הזה? בוגד נאלח! משתף פעולה! פתאום הוא נהיה קדוש מעונה! מה קרה כאן? אומר הרב, הוא היה 5 דקות בבית המקדש, הוא שאף אוויר של יראת שמיים. בית המקדש היה כמו קור אטומי שייצר כל הזמן יראת שמיים. הגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אנשים היו באים לאכול מעשר שני בירושלים. מה זה מעשר שני? כמה תותים וכמה תפוזים וכמה עגבניות וכמה מלפפונים. מה כבר יכול לצאת מזה? סלט. הגיע לירושלים, היה חוזר חזרה עם יראת שמיים שמספיקה לו לכל השנה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אז אמר רב ניסים, אז הבנת מה קרה פה? אמר רבן גמליאל, רבן גמליאל היה דור אחד אחרי החורבן. הוא אמר, לא היו ימים שמחים. פעם היה לנו בית מקדש, ואז באמת כל בנות ירושלים היו רוקדות כשפתחו כולל. באמת כל בנות ירושלים רקדו כשהייתה מחילת אבונות. הייתה שמחה כי הייתה יראת שמיים, אבל זה היה. לא היו ימים שמחים לישראל, כי יום הכיפורים הוא כ-15 באב. תבינו רבו ישי, הולך יהודי לירושלים, אין סימנים, אין דרך, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שם. הלך תחפש. עיר מקלט, סימנו את הדרך. למה? הוא רוצח. תצמן לו, שלא ידבר עם אף אחד, שילך מפה. בית מקדש לא סימנו את הדרך. אין, אתה לא יודע את הדרך? אז תדפוק בדלתות. היה דופק יהודי, מותק, איפה אבא? אבא לא נמצא. איפה אמא? היא נחה עכשיו. מותק, אולי אתה יודע איפה בית מקדש? אומר לו הילד, מה, אתה הולך לבית המקדש? כן. אומר, לא, אני לא יודע, אבל עוד רבע שעה אבא שלי יבוא, תחכה, תחכה פה, הוא יגיע. אולי אתה רוצה לשבת? אומר, לא, לא, אני חכה פה. עובר כמה דקות, עולה שכן במדרגות. אומר לו, סלח לי אדוני, אולי אתה יודע את הדרך לבית המקדש? אומר לו, לא, מה, אתה הולך לבית המקדש? יא, למה? מה קרה? אומר, אל תשאל, איזה תאונת דרכים הייתה לי? בנס יצאתי, אני חייב להקריב קורבן תודה. אז אני הולך לבית מקדש, אתה יודע את הדרך? אומר, אני לא יודע את הדרך, אבל אתה יודע מה? אם אתה כבר הולך, גם אני צריך ללכת, זה האמת. לא, לא, לא קורבן תודה, יש לי קורבן חטאת, אבל... אולי באמת אני אלך, אתה יודע, זה נורא מעיק לי על המצפון, אולי אני אבוא איתך באמת. רק אני הולך להודיע לאשתי, בסדר? חכה לי 2 דקות. הוא עולה הביתה, בינתיים מגיע אבא של הילד, הילד מתנפל עליו, אבא, אתה הבטחת לי שנעלה לירושלים, נכון? הנה הוא הולך, בוא נלך איתו. אומר לו, מתי אני הבטחתי לך? בשבוע שעבר שקנית תפוזים, נכון, אתה זוכר? אתה הפרשת מעשר שני, ואתה אמרת שצריך לאכול את זה בירושלים, והנה עכשיו זה ההזדמנות, אבא, בוא נלך, אבא, בוא נלך. טוב, בסדר, נלך. אז הם כבר 3, אבל הם לא יודעים את הדרך. תדפוק, תדפוק על הבדלתות. תדפוק על הבדלתות. היה ירושלים מסוס כל הארץ. למה זה מסוס כל הארץ? בגלל שבהר ציון, בירקתי הצפון של ההר, היה מזבח. ועל המזבח הזה היו מקריבים קורבנות. וכשאדם היה מקריב קורבן, הייתה לו כזאת שמחה. נקי. היה לו חטאת וזה נגמר. התכפר. התכפר. אני נקי. איזו שמחה הייתה לבן אדם. הר ציון ירקתי צפון, זה מה שהיה מביא את מסוס כל הארץ. זה מה שהיה מביא את היראת שמיים. איזו שמחה הייתה אז. אוי אוי ורבו ישי, כל זה היה בימים כתיקונם. אבל כשהגיע חג הפסח, כשהגיע חג הפסח, הכל היה נראה אחרת. קודם כל, הרבנים בבני ברק כבר היה להם מהאפר של הפרה האדומה, והיו מזים שלישי ושבי, כל מי שיש לו בעיה שהיה בלוויה בזמן האחרון, שיבוא מיד, שלא ייתקע בסוף. אתה יודע, שם יהיה לך בלגן בירושלים, יש אמנם שם רחוב שעוברים ועושים שם טהרה לכל מי שעובר, יש, אבל אתה יודע איזה לחץ שם, עד כדי כך שכתוב במפורשים שהיה נהיה נהר של מים באותו רחוב. כל הזמן היו מזים, כל הזמן היו מזים. אז מי שרוצה, יש בבני ברק רבנים, שיבוא. הרב היה מזה עליו, אז היה בא הביתה, והיה בבי מה שלא אומרים, תיזהר לא לגעת בשום דבר חשוד, אה? לא להרים אבן, יכול להיות מסתתר שם אכבר מת, אוי ואבוי. וכשהכל היה מוכן, היו מתחילים לעלות לירושלים. בואו נעשה חשבון. הגמרא עכשיו שלמדתם, אני לא יודע איזה דף אתם אוחזים? עין, אז למדתם את זה. מה אומרת שאגריפס המלך החליט לבדוק כמה אנשים באים לירושלים. כמה אנשים? אז הוא ביקש לקחת דוגמה מכל קורבן. מה אומרת? לא דוגמה, כן דוגמה, היה מותר לקחת, עשה אבן, בסדר. הוא ספר 1,200,000 קורבנות. 1,200,000 קורבנות, ואין לך קורבן פסח שאין עליו לפחות 10 מנויים. למה? כי הרי את הקורבן היינו אוכלים על הסובה. הסובה, נו, כמה אתה יכול לאכול על הסובה? ובקורבן יש יותר מאיזה חצי קילו בשר. אז כל אחד אוכל רק כזית, אז כזית זה לפחות 10 אנשים, גם 40 ו-50 איש, המדרש אומר, אבל לפחות 10 אנשים. יוצא שהיו 12 מיליון איש בירושלים. 12 מיליון איש. ירושלים, זה לא מדובר על בית וגן. לא מדובר על בית וגן. ירושלים זה רק בין החומות. רק בין החומות. בין החומות זה 5 קילומטר מרובע. תוריד את השטח של ירושלים, של בית המקדש, תוריד את השטח שצלו בו את הקורבן, כי אתה הרי לא יכול לשבת על גחלים. איפה נשאר לך מקום לשים 12 מיליון איש? אבל זה עוד כלום. ה-12 מיליון איש האלה הביאו 1,200,000 קורבנות פסח. אבל חוץ מזה היו צריכים חגיגת י' ד', כי את הפסח אוכלים על הסובה אחרי שאכלו קורבן חגיגה. אז הקריבו בי' ד' קורבן חגיגה. אבל את החגיגה, לא 10 אנשים הקריבו קורבן אחד, כי חגיגה, את זה אכלת כדי להיות שבע. אז כמה קורבנות חגיגה היו של י' ד'? 12 מיליון, אבל בוא נגיד שלא כל אחד אכל כבש שלם, נניח שזה רק חצי מזה, שליש מזה. אז כמה זה? 4 מיליון. אנחנו כבר אוחזים ב-5.2 מיליון בהמות שהיו צריכות להיות בירושלים בי' ד' ניסן. אבל היה גם חגיגת החג, חגיגת התוו, והיה עולת ראייה שכל אחד חייב להביא. קורבן תמיד זה אחד, זה לכל ישראל זה אחד, זה לא נורא. אבל איפה? מאיפה הביאו? יש תיאור בסידור בית יעקב של רבי יעקב עמדין. יש תיאור נפלא של הגוי הזה שמתאר את הקרבת הקורבן פסח. אז הוא אומר שהסנהדרין היו שולחים להודיע לכל מי שיש לו בהמות שחייב להביא אותם לירושלים. הוא אומר, כמה ימים לפני פסח כל סביבות ירושלים לא ראו שום דבר, רק לבן, כמו שלג. הכל מלא כבשים, בהמות, מיליונים של בהמות באות לירושלים, אבל איפה שמים את זה? ואז מגיעים 12 מיליון איש, אבל את הפסח, את הפסח שוחטים בשלוש כיתות. למדתם את זה. שלוש כיתות, אבל ככה, שתי כיתות גדולות וכיתה אחת קטנה. הכיתה השלישית מעולם לא הגיעו לאהבתי כי ישמע השם את קולי. אתם יודעים מה שאומר הקוצקר, אלה שבכיתה שלישית סימן שהם לא הגיעו לאהבתי את השם. אם הם היו שם מהאוהבים, אז הם היו בכיתה הראשונה. אז אם יש לנו 1,200,000 קורבנות, זאת אומרת 1,200,000 איש, ואנחנו צריכים לחלק את זה לשתי כיתות גדולות וכיתה אחת קטנה, שיהיה לנו קל לחשב את זה, נעשה 500,000, 500,000 ו-200,000. מה היה השטח של העזרה? עזרת ישראל. 11 וחצי אמה על 135 אמה, שזה בעברית מדוברת כמעט דונם, כמעט. בכמעט דונם נכנסו 500,000 איש וחצי מיליון בהמות. עשינו פעם חשבון בכולל שזה יוצא שהיה כמעט 0.5 מילימטר לכל אחד, ועוד 0.5 מילימטר לבהמה שלו. והיה גם מקום לזוז, כי היה, כל אחד שחט בעצמו. כל אחד היה מביא סכין מהבית, והיה מקדיש את הסכין לכלי שרת לבית המקדש, והיה שוחט בעצמו, והכהן היה מקבל את הדם. היו 66 שורות של כהנים שמעבירים מאחד לשני, וזה היה נראה כמו אש מרוב האדם, שלא ראו שזה עובר מיד ליד, זה היה נראה כמו נחל של אש עובר עד, עד המזבח. איך זה עבד? אז נכנסו, וכל זמן שהדלת לא נסגירה אוטומט, שתי דעות בגמרא, אבל נניח לפי הדעה זה אוטומט, נכנסו ונכנסו ונכנסו 500,000 איש וחצי מיליון בהמות בשטח של פחות מדונם, וכשזה נסגר הדלת ידעו שיותר אין מקום. והיה מקום. אתם יודעים מה הסוד? כשאבא מזמין את הילדים שלו הביתה, הוא מכין מקום לכולם. אבא הזמין אותנו, עכשיו אנחנו לא זוכים, כבר קרוב ל-2,000 שנה הוא לא מזמין אותנו. אבל כשהיו תקופות ואהבתי, והקדוש ברוך הוא אמר אהבתי, אז הוא הזמין אותנו אליו הביתה, והוא הכין מקום לכולם. וזה לא יאומן, אנשים ראו את זה. אתה ראית שאתה יודע שכולם נמצאים, וכולם, ויש מקום ולא צפוף. ואחר כך שגמרת זה, רק תחשבו, 500,000 איש עם 500,000 בהמות צריכים לצאת מבית המקדש. רק לצאת, להיכנס ולצאת, דבר כזה אצלנו לוקח חצי יום. להיכנס ולצאת, נכנסו, יצאו, כל הסיפור בשביל שעה שחטו את התומיד. בשמוינה ומחצו, שמוינה ומחצו, תומיד נשחוט ב9 ומחצה, וזה שחטו את זה שמוינה ומחצו, נשאר 3.5 שעות עד השקיע. ב3.5 שעות האלה היו צריכים להספיק לשחוט 1,200,000 קורבנות ולהיכנס ולצאת. מי שהיה שם וראה את זה חזר הביתה עם ראש אחר לגמרי. הוא ידע שהשם אוהב אותנו, הוא ידע שהשם יכול הכל, הוא חזר בן אדם אחר עם יראת שמיים אחרת לגמרי. זה לא אותו בן אדם שהלך אחר כך רצו לעשות את הזה, את הצליעה, כן, וגמרו לצלות, וחייבים לאכול לא בקומות, רק על הקרקע של ירושלים בין החומות. וכל האנשים יושבים ואוכלים. כל האנשים. היה אשן שם שאפשר היה לחנק. אבל כשגמרו לאכול, היו עולים לקומות ואז היו צועקים את ההלל. הלל הוא עבדי השם. אז זה היה רק כשאמרו את ההלל. כשאכלו, אכלו על הרצפה, ורק ככה אפשר היה לאכול. מוירי ורבו ישאי, תארו לעצמכם, הבייסדין, הסנדרין, שדאגו, כמה בקבוקי יין היו צריכים להביא שם שיהיה לליל הסדר? אם היו 12 מיליון איש, אז היו צריכים 12 מיליון בקבוקים. בקבוק זה 4-5 כוסות. כל אחד צריך 4 כוסות? 12 מיליון בקבוקי יין. מצות! הכל! וכל זה נכנס, כי כשאבא מזמין אותנו יש לו מקום. זה היה כזה שמח, זה היה מסוס כל הארץ, זה היה מסוס כל הארץ. ואחר כך במשך שבוע נשארו כולם, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך, מספיק להישאר לילה אחד, אבל מי ילך הביתה? למי ילך הביתה? כולם נשארים. ופתאום אתה פוגש שם את המפכ"ל ואתה אומר לו, מה אתה פה? אז מי שומר על הגבולות? מה פירוש מי? לא רק אני פה, כל השוטרים פה, הרמטכ"ל וכל החיילים פה, והגבולות פרוצים. יש הבטחה, ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראות פניי. איזה ביטחון, איזו אהבה, איזה קשר. אתם מבינים רבו ישאי, כשהיה בית מקדש כל בנות ירושלים היו יוצאות וחולות בקרמים. כשאתה רואה את בורא עולם, אתה רואה אותו, אתה צריך עוד משהו? אתה אוכל את קורבן הפסח עם הבורא ביחד. אתה צועק על אלו עבדי השם, ואתה מתכוון, אני עבד השם. אני באמת עבד השם. ואני לא עבד של פרעה. לא עבד של היצרים, תראה. היה בן אדם חוזר הביתה, היה לו בעיה להפסיק באמצע העבודה ללכת לשיעור? להפסיק כדי ללכת למנחה? הוא כבר ראה, הוא יודע, זה לא הפרנסה מפה ולא משם. יש בורא עולם שדואג להכל. הוא ידע, הוא לא היה צריך עכשיו שיסבירו לו, נגמר. היה ברור לו שבפרנסה זה רק השתדלות, ואני צריך ללכת לעבודה, אבל זה לא קשור לשיעור, בשיעור ודאי שאני אבוא. אמצע פגישה, לא באמצע פגישה, כל הניסיונות האדירים האלה שנופלים עלינו יום-יום, כשזה היה, זה היה אחרת לגמרי. מיליון ו-200 אלף קורבנות היו צריכים להקריב חלקים מהם על המזבח. אז הצליחו לשחוט, הצליחו להפשיט את האור שלהם, זה היה גם כן משימה לא פשוטה. כל אחד היה תולה את הקורבן שלו על הוו ומתחיל להפשיט, ומי שכבר לא היה לו וו. אז היה קרשים מיוחדים, שם את זה פה, זה הנה, בוא נפשיט. ואם לא, זה היה שבת ולא היה קרשים, אז שם את היד שלו ועל זה את ה... היה מקום לשים יד, הכל בסדר. אבל אחרי זה היו צריכים לשרוף את הקורבנות על המזבח. כל כך הרבה בשר לשרוף, והכהנים הספיקו לעשות את זה לפני הלילה. אלא אם כן שחטו את הקורבן בשבת, אז הם עשו את זה אחרי כן. אם לא, המזבח שרף כאלה כמויות אדירות. זה היה הכל ניסי ניסים. כשהיו באים אבותינו לבית המקדש והיו רואים את זה, זה היה אחרת לגמרי. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים שמחים לישראל. כשהיינו בירושלים, וכשהיה לנו בית מקדש, ואולי עוד נזכה ונחיה ונראה איך עולים לירושלים, איך מתקדשים ומתארים, איך עוברים נהרות של מים, של המי חטוס, שלישי ושבי, ועכשיו אתה טהור ותיכנס ותיזהר. ולפני שנכנסים לבית המקדש צריכים מקווה. אז המיליון 200 אלף איש האלה, שבאו לשחוט, היו צריכים להיכנס למקווה לפני שנכנסים לבית המקדש. אז זה היה המיליון 200 אלף ששחטו את הקורבן. מה אם אלה שלמחרת הביאו את הקורבן חגיגה? זה כבר היה 12 מיליון. והם צריכים להספיק להיכנס בבוקר? כמה מקוואות היה צריך שם? וכל אחד בא וצריך להשתחוות ולחץ. היה מקום והיה זמן והיה בסדר גמור. מוריי ורבותיי, פעם אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ציון במשפט תיפדה, גימטריה תלמוד ירושלמי, ושווה בצדקה גימטריה תלמוד בבלי. בדיוק, בלי כולל, בלי עניינים, בדיוק. אנחנו לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות בשביל שיבוא בית המקדש. צריכים ככה. דבר אחד ברור לכולנו, ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. עוד שיעור תורה ועוד דף היומי ועוד מה שלא יהיה, אבל תורה. אנחנו מתקרבים לביאת גואל צדק. אנחנו מתקרבים ליום הגדול הזה שבו כולנו נעלה לירושלים. ולא יאמר איש, צר לי המקום הזה, ולא יעלה לזכור דירות שמה, כי ירושלים לא התחלקה לשבטים. יש אומרים שאפילו מיטה לא עלתה לזכור, היו רק את האורות של הבהמות נותנים לבעלים של הבתים. יגיע היום הזה, כולנו נעלה, כולנו נחיה וכולנו נראה, ונזכה לקצת יראת שמיים. יהיה כל כך טוב. מסוס.